טוב, ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו היום מתחילים פרק חדש בלימודינו. אנחנו מתחילים ללמוד על חזקיהו המלך. אנחנו יודעים שספר התנ״ך, אחד מהדברים שאנחנו בולטים בו, שאפשר מאוד מאוד לזהות מתי התנ״ך מתרגש. איך אנחנו יודעים שהתנ״ך מתרגש? כשהוא מתחיל לכתוב באריכות על משהו, נכון? העולם נברא, עוברים 2000 שנה, בי אף. פתאום מגיע אברהם אבינו. התנ״ך אומר, רגע, 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 אנחנו צריכים לעצור, לתאר באריכות, מה קורה, משפחה, דברים, כן? אז אותו דבר גם עם משה רבינו. 200 שנה במצרים יכולים לעבור מאוד מהר, אבל כאשר מגיע משה רבינו, עולה על במת ההיסטוריה, מתחילים לתאר לאט לאט. ולכן תמיד, כשאנחנו רוצים לדעת שמגיעים לדמות משמעותית, דמות שתופסת מעמד ומקום ונפח, אנחנו צריכים לראות כמה התנ״ך מתאר ומעריך בדמות הזאת. ולכן אני אומר, חזקיהו בהחלט הוא דמות שתעסיק אותנו הרבה, ואנחנו נצטרך לגעת בדמות שלו מכמה וכמה זוויות. יש כמובן את הפן הכי בסיסי של התיאור, מה שהתנ״ך כותב עליו, האירועים הדרמטיים ההיסטוריים שקורים בתקופה שלו, המהפכות שהוא עושה בתוך מלכות יהודה, ועוד כהנה וכהנה. יש לו תקופה באמת רבת תהפוכות בעם ישראל, התקופה הזאת של חזקיהו, ואנחנו נשתדל ללוות את האספקטים השונים הללו כאן בלימוד שלנו. אז אנחנו נתחיל ללמוד בפנים. אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק י"ח, ולמעשה השיעור היום, אמנם אנחנו נקרא אותו, הוא יהיה סוג של הקדמה, אבל אנחנו נשתדל לעשות את ההקדמה מתוך הפסוקים ומתוך הכתובים, ולא רק נדבר ככה באוויר. אז אני מזמין אתכם לפתוח במלכים ב' בפרק י"ח. ויהי בשנת 3 להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה. אז אנחנו כבר עברנו ותיארנו את מלכות ישראל, כיצד היא התפוררה עד המלך האחרון שלה. עברנו, תיארנו גם את ימי עוזיהו, יותם ואחז, אחז הרשע. וכעת אנחנו מגיעים לתקופה של חזקיה, ושוב פעם צריך לשים לב כרונולוגית, חזקיה נהיה מלך 6 שנים לפני חורבן מלכות ישראל. זאת אומרת, בזמן שהושע בן אלה, המלך האחרון של מלכות ישראל, בתקופתו מחריבים את מלכות שומרון, את מלכות ישראל הצפונית, ומגלים את 10 השבטים, אז באותה תקופה במלכות יהודה, המלך הוא חזקיה בן אחז מלך יהודה. ב-25 שנה היה במולכו, ב-29 שנה מלך בירושלים, בשם אמו אבי בת זכריה. מה שכן צריך לשים לב פה, זה קודם כל שהוא מולך תקופה יותר ארוכה משני קודמיו, אמנם לא כמו הסבא רבא שלו, שזה היה עוזיה שמלך 52 שנה, אבל גם 29 שנה ביחס לשניים שקדמו לו, זה בהחלט כבר מראה לנו שאם הוא היה מלך יותר זמן, כנראה ש... יש כאן משהו יותר משמעותי. עוד דבר שצריך לשים לב, השם של אמו זה אבי בת זכריה. השם זכריה זה שם שפגשנו אותו כבר בנבואת ישעיהו. בישעיהו פרק ז', כאשר ישעיהו אומר שהוא לקח לו והעידה לי עדים נאמנים. והעדים הנאמנים האלה שהוא מעיד, אחד מהם זה אוריה, שאת הדמות של אוריה פגשנו, אוריה הכהן הגדול בימי אחז, אותו אוריה שנאלץ לבנות את המזבח הארמי עבור אחז, אבל העד השני, וכאן אני רוצה לקרוא לכם בפנים, שלוקח ישעיהו, קוראים לו זכריה. אני קורא לכם.
באיזה פסוק?
הנה, ישעיהו פרק ח', פסוק ב'. והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. עכשיו, כמו שאמרתי כבר באחד השיעורים הקודמים, רובנו מכירים את השמות האלה דווקא מדרש ההגדה האחרון על מסכת מכות, מכות דף כ"ג עמוד ב', אבל שם באמת יש את הדרש בפשט, זה היה אנשים שישעיהו לקח שיעידו לו. ואנחנו לא, יש בנותן טעם להגיד ששתי הדמויות האלה זה הדמויות של אנשים שישעיהו סמך עליהם, יכול להיות שהאימא של חזקיהו היא הייתה הבת של זכריה, אותו זכריה שהיה קרוב לישעיהו. אין לזה תימוכין, אני אומר את זה כתיאוריה. יש מקום לומר שמדובר באותו אדם. אם כאן נזכר זכריה, וגם בספר ישעיהו נזכר זכריה, יכול להיות שמדובר באותו אדם, אבל אנחנו לא יכולים לדעת. ויעש הישר בעיני השם, אנחנו חוזרים לחזקיהו, ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה דוד אביו. אני מזכיר לכם שספר מלכים הוא ספר שנותן ציון לכל מלך ומלך. ואנחנו יודעים שהציון הנמוך ביותר מקבלים אותו מנשה ואחאב, שזה מלכים שנלחמו חזיתית בקדוש ברוך הוא. יש מלכים שקיבלו ציון אחד מעל אחאב ומנשה, וזה מלכים שבימיהם היה עבודה זרה ועבודת השם במקביל. עבודת השם אגב זה לא רק במקדש, זה יכול להיות בבמות או בעבודת העגלים, שזה היה במלכות ישראל הצפונית. יש מלכים שבימיהם היה עבודת השם בלבד, אבל עוד העם מזבחים בבמות. זה אומר שיש עבודת השם, אבל גם מחוץ למקדש. אז זה עדיין לא מושלם. ויש מלכים, וזה שני מלכים, שמקבלים את הציון הגבוה ביותר, שזה חזקיהו ויושיהו. שאצלם נאמר, כמו שכתוב כאן, ויעש הישר בעיני השם, ככל אשר עשה דוד אביו. דוד הוא אבי מלכות יהודה, ולקבל, להגיד על מישהו שהוא כמו דוד, זה באמת הציון הגבוה ביותר שאפשר לקבל. אני גם אזמין אתכם בכל הלימוד שיהיה לנו בתקופה הקרובה על חזקיהו, כל הזמן לעקוב על הנקודות המשיקות בין חזקיהו לבין דוד ושלמה. כי באמת דוד ושלמה הם הדגם שחזקיהו מושווה אליו. ויש אלמנטים מסוימים שהוא מושווה לדוד, יש אלמנטים מסוימים שהוא מושווה בהם לשלמה, וקשה להתעלם מהדבר הזה שקיים ברקע, שבאמת חזקיהו זה פעם ראשונה במלכות יהודה, וזו תקופה ארוכה שמלך מקבל ציון כזה גבוה. זה דבר יוצא דופן. על מה הוא מקבל את הציון הגבוה הזה? אומר פסוק ד', הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות, וחרת את האשרה, וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. רוב מה שמופיע בפסוק הזה, זה פרקטיקות של עבודת השם מחוץ למקדש, או דברים שיש להם כבר נגיעה לעבודה זרה. הבמות זה עבודת השם מחוץ למקדש. המצבות זה גם סוג של עבודת השם מחוץ למקדש. אנחנו יודעים על המצבה, ידועים דברי רש"י, שבתקופת האבות, כתוב הרי על יעקב, היצב מצבה, אבל זה דבר שהיה אהוב בימי האבות והפך להיות צנוי. אבל זה עבודת השם דרך עבודת המצבות. האשרה, לא ברור לגמרי אם זה עבודת השם או זה עבודה זרה גמורה, אנחנו בדרך כלל פוגשים את האשרה כן כעבודה זרה, ונחש הנחושת זה דבר באמת שלא פגשנו עד עכשיו. אנחנו כולנו מכירים את נחש הנחושת שמופיע בספר במדבר, אותו נחש כאשר ישראל מסתכלים עליו הם נרפאים. אז כאן אנחנו מגלים שהנחש הנחושת, כן, שלא ברור אגב האם הכוונה ממש פיזית אותו נחש שעשה משה, או שמה אנחנו מדברים פה על דמות הנחש, זאת אומרת הרעיון הזה של מאחורי הנחש, שיכול להיות שיצרו כדוגמתו ואותו פולחן המשיך עד לתקופה ארוכה אחר כך. אבל שוב פעם, אם זה נקרא נחש הנחושת אשר עשה משה, אז הכוונה היא שזה סוג של פולחן שקורה בתוך הבית. זה עדיין לא עבודה זרה באופן גמור. ובני ישראל היו מקטרים לו. וגם את הדברים האלה מקצץ חזקיהו, דהיינו, אם אנחנו מסכמים, העבודה של חזקיהו זה להחזיר את עם ישראל לעבודת השם, דרך המקדש. אבל זה לא כתוב כאן. זה לא כתוב כאן. הדבר הזה צריך להיות בולט לנו מאוד שזה לא כתוב כאן. למה? כי כשאנחנו עוד מעט נדפדף לספר דברי הימים, אנחנו נראה שספר דברי הימים לא מפסיק לדבר על המקדש. רק מקדש ומקדש ומקדש, ופה נראה שכתוב מה הוא עשה מחוץ למקדש. איך הוא הצליח לחטט ולהשמיד את המצבות והבמות והאשרה והנחש, אבל על המקדש עצמו אין כאן כמעט התייחסות. וזה פלא. יש עוד דבר שצריך לשים לב אליו. לחטט את נחש הנחושת שעשה משה, זה דורש פעולה מאוד מאוד נועזת ממלך. כי לכאורה, הנחש הנחושת אשר עשה משה, זה הכשר הבדץ. כן, אתה לא יכול כביכול להתווכח על דבר כזה. משה רבנו עשה את הדבר הזה, אתה תבוא עכשיו ואתה מתקן דברים? הרי אני מנסה לחשוב על המחמירים, על הבריסקרס של אותו דור, שבאים אליו ואומרים לו, מי שמך בכלל להתווכח על דברים שמשה רבנו בעצמו ייסד אותם? וכאן זה
הפסוק
באמת,
מפרט את זה.
מה זה?
הפסוק מפרט מה שהם עשו, כי עד
נכון.
הימים ההם בני ישראל מקטרים לו.
ברור, הם היו מקטרים לו,
ויקראו לו
אבל אני אומר
נחשתן.
שוב פעם, ההכשר של הנחש, אותם אנשים שמקטרים לו, מה הם אומרים? הם אומרים שזה נחש שעשה משה. אז אני יכול לספר לכם שיש הרבה עבודות זרות שמבוססות על דברים שהתחילו מאנשים מאוד גדולים, שלא תטעו. וכשמבקשים מאנשים לפרוש מעבודה זרה, גם עבודה זרה של אנשים מאוד גדולים, זה קשה. כי אתה מרגיש שאתה עושה משהו שיש לו הכשר גדול. ולכן אני אומר, בוודאי שמה שהוא עשה, כתוב הרי שהודו לו חכמים על הפעולה הזאת, שהוא קיצץ את נחש הנחושת. אנחנו עוד נלמד את הברייתא הזאת על הדברים שעשה חזקיהו, כן?
אבל מדוע אתה קורא לזה פולחן בימי משה? זה לא היה פולחן, זה היה
לא אמרתי שזה
חיים.
פולחן בימי משה, כאן זה
וכעת
פולחן.
זה הפך לפולחן, ולכן הוא חיטט אותו.
נכון, נכון, בהחלט. את צודקת לגמרי. הפולחן של הנחש הוא פעולה שיצאה מפרופורציה. תחילתה הייתה על ידי משה בכוונה לטוב. ברבות השנים הדבר הזה הלך והתדרדר עד שבימי חזקיהו עצר את העניין הזה. אבל פה זה באמת התוצר הלא טוב של האירוע, אבל אני שוב פעם שב ואומר, אותם אנשים שהמשיכו ועשו את העיוות הזה עם הנחש, הם לכשעצמם הרגישו שהם פועלים בשם משה. אני רוצה
אגב,
לתת לכם
נחש
עוד.
הנחושת, אגב, נחש נחושת, נחש זה
לשון
רפואה.
נופל על לשון.
לא, זה רפואה.
זה סמל הרפואה עד ימינו,
אז
ברור.
אולי הם עבדו לנחש הנחושת, הם חשבו ששם תבוא להם הרפואה.
כן, קודם כל ברור שתכלית הנחש הייתה לרפואה, זה כתוב במפורש בתורה. זה הסיבה שאנשים עבדו לו. אבל אני אומר, בסופו של דבר היה כאן איזשהו עיוות. עכשיו, מה שאני רוצה גם שתשימו לב, וזה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה שאם אנחנו נפתח את בפרק שלנו, כן, ונראה את השיחה של רב שקה, כן, רב שקה הוא היה הנציג של מלך אשור, שהוא שולח אותו לנהל מסע ומתן עם חזקיהו, כן? ומה הוא אומר ככה? אני שנייה מחפש את המקום.
פסוק י"ז.
פסוק י"ז מתחיל הנאום של רב שקה, אבל אני שנייה רוצה למצוא כאן את הפסוק שאני חיפשתי, שבעצם מה שרב שקה אומר, זה שהקדוש ברוך הוא לא יעזור לכם. למה הקדוש ברוך הוא לא יעזור לכם? מכיוון הנה, בפסוק כ"ב. פסוק כ"ב, פסוק כ"ב, שנייה. וכי תאמרון אליי, ככה רב שקה אומר, אל השם אלוקינו בטחנו, הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים, מפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים. אוקיי, אז מה אתם שמים לב פה? שרב שקה מבטא כאן איזשהו סנטימנט מאוד חזק שקיים בעם ישראל, שכאשר חזקיהו הולך ונלחם בבמות ובמזבחות שמחוץ למקדש, הוא כאילו נלחם נגד הקדוש ברוך הוא. ומה רב שקה מנצל את זה באופן דמגוגי? ולפי חז"ל הוא היה יהודי מומר, ויש בזה בנותן טעם, כי אנחנו רואים שהוא מדבר יהודית. הם אומרים לו, הם מבקשים ממנו לא לדבר כאן יהודית, אבל הוא מדבר, הוא מבין את המושגים הפנימיים, הוא דובר את השפה, וזה מאוד מאוד מבליט את הסיטואציה שאנחנו עכשיו מדברים עליה, שהוא יודע שכשחזקיהו עושה את הרפורמה הדתית הזאת שלו ומחריט את הבמות והמצבות, יש אנשים בתוך עם ישראל שמפרשים את זה כאילו נלחם ישירות נגד הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד משמעותי. זה רק מדגיש לנו איזו עוצמה של רפורמה מוביל כאן חזקיהו כשהוא עושה את הפעולה הזאת. זה לא פעולה טריוויאלית בכלל. אני ממשיך. אנחנו מדברים על חזקיהו, פסוק ה', והשם אלוקי ישראל בטח, ואחריו לא היה חמור בכל מלכי יהודה, ואשר היו לפניו. תראו איזה ציון הוא מקבל. והשם אלוקיו בטח, ביטחון בהשם, ולא היה כמור וגם אחריו לא. אני כבר יכול לעשות לכם ספוילר, שהפסוק הזה כתוב על עוד מישהו. על יאשיהו. אז איך זה יכול להיות שעל שתי מלכים כתוב לפניו לא היה ואחריו לא היה? נצטרך לדבר על זה. אבל כרגע השאלה לא תצוף לנו, עכשיו היא תצוף לנו כשנגיע ליאשיהו. איך יכול להיות שכתוב שלא היה אחריו, אנחנו יודעים שפסוק אומר בפירוש אותו דבר על יאשיהו. וידבק מהשם לא שר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה השם את משה. והיה השם עמו בכל אשר יצא ישכיל, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. מישהו מצלצל לו המילים האלה כאן, והיה השם עמו בכל אשר יצא ישכיל?
זה מזכיר את הדברים בימי שאול.
דוד, בימי דוד.
קודם שאול. אשר יצא ישקיע.
נכון, אבל הביטוי שאני באמת כיוונתי עליו, וזה ההקשר שדיברתי עליו, זה אומרים איזה חלק מהאנשים בהבדלה, ויהי דוד משכיל בכל דרכיו, אז הביטוי הזה באמת הוא ביטוי שגם מחזיר אותנו לימי עמד שאול ודוד. וימרוד במלך אשור ולא עבדו, הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. למה הוא מכה את פלישתים? אני מזכיר לכם, בדור הקודם היה את אחז, ואחז אביו, הרי אנחנו יודעים שעם ישראל ספג מפלות קשות מכל הסביבה, הפלישתים התקיפו ממערב, מלכות ישראל התקיפה מצפון, מלך ארם התקיף ממזרח, והאדומים הם מרדו והם הגיעו מדרום. אז כאן אנחנו רואים שכבר המהפך מימי אחז אביו לימי חזקיהו, הוא מצליח להפוך את הקערה על פיה בהקשר של פלישתים וללכת ולכבוש אותה. אני רוצה להצביע לכם על עוד נקודה פה שקשורה לפלישתים, וכאן אתם מוזמנים לפתוח בישעיהו פרק י' ד'. ואתם צריכים לשים לב, אם אני אמרתי על נפח התיאור שיש על תקופת חזקיהו, אז זה גם במלכים יש ארבעה פרקים, וגם בדברי הימים יש ארבעה פרקים, אז יש גם המון תיאור בתוך ישעיהו עצמו, ספר ישעיהו, גם בנבואות, אבל גם בסיפורים ותיאורים. התיאורים שאנחנו קוראים עכשיו, אם נפתח את ישעיהו בפרק למד ו', יש כמעט מילה במילה, כל מה שכתוב כאן מופיע גם שם. ואנחנו עוד נידרש לעניין הזה. אז כאן אני רוצה לקחת אתכם לנבואה בישעיהו בפרק י"ד. בפסוק כ"ח, כך כתוב שם. שם יש את הנבואות על העמים, שזה ז'אנר שמופיע גם אצל ירמיהו, גם אצל ירמיהו, יחזקאל, גם אצל עמוס. נבואות על העמים בסביבה, זה נביאים שעוסקים במצב הגיאופוליטי, ולכן הם עוסקים בכל הסביבה של ישראל, הסביבה הגיאוגרפית, הקרובה והרחוקה. אז אני קורא בישעיהו פרק י"ד פסוק כ"ח. בשנת מות המלך אחז היה המסע הזה. בשנת מות המלך אחז, מי נהיה המלך? חזקיהו, נכון? זאת אומרת, זה ממש מדבר על הזמן שלנו. אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך. זאת אומרת, פלישתים, אל תשמחו כל כך שמת אחז שיקרא אתכם. כי משורש נחש יצא את צפה, ופיריו שרף מעופף. אני בטוח שכולכם אמורים להיות תמהים מאוד. הרי אחז לא היכה את פלשת, את הפלישתים. ההפך, הפלישתים הם אלה שיקרו את אחז, אבל פה הנביא פונה לפלישתים ואומר, אחז מת, אל תשמחו. למה הם אמורים לשמוח? דווקא היה להם מאוד טוב עם אחז, הם הצליחו לנצח אותו. בואו נמשיך שנייה. וכאן הנביא מביא נבואת זעם על פלשת, וראו בחורי דלים ואביונים לבטח הרבצו, והמתי ברעב שורשך ושאריתך יהרוג, הילי לשער זעקי עיר נמוג פלשת כולך, כי מצפון אשן בא, זה אשור שיבוא מצפון, ואין בודד במועדיו, וכולי, אני לא אקרא כאן את כל העניין. אומר שם הברבנל עומד על הבעיה הזאת, מדוע המוות של אחז אמור לשמח את פלשת, והוא אומר ככה, אמרו על אחז, אבל היה עניין שעוזיהו, כמו שכתבו בדברי הימים, רדף את הפלישתים והיכה בהם מכה רבה פעמים רבות, כמו שנאמר עליו בדברי הימים ב' בפרק הבא, ויצא וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומות גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד וכולי. זאת אומרת, אומר אברבנאל, קודם כל, הדמות שמדבר עליה כאן הנבואה זה עוזיהו. עוזיהו, שמי זה? זה הסבא של אחז, כן? וכן היה שבימי אחז בנו גברו הפלישתים על ישראל והראו עליו מאוד, כמו שנאמר שם, אחרי שמלך אחז ופלישתים פשטו בערי השפלה. ועתה, כשמת אחז, אמר הנביא כנגדם, אל תשמחי פלשת כולך כי נשבר שבט מכך, שהיה עוזיהו. זאת אומרת, הפלישתים שמחים כשאחז מת, לא בגלל מה שאחז עשה להם, כי אחז לא עשה להם כלום, ההפך. אחז הפסיד להם, אבל מה כן? מה שכן, אחז הוא עדיין המייצג של מלכות יהודה, אותה מלכות יהודה, ששני מלכים קודם, בימי עוזיהו, ניצחה באופן מאוד חזק את פלישתים. אבל מה העיקר של הנבואה הזאת? אז הוא אומר, כלומר, השמחה שהיה לכם על מותו, בעוד שהיה חי, אחז בנו, ראוי שתתבטל אתה ולא תשמח בעוד, כי כבר מלך חזקיהו וישוב הדבר לאיתנו. הנביא כאן ישעיהו מזהיר את הפלישתים, עוד רגע המלך הבא זה חזקיהו, וכשחזקיהו יחזור, וואו, מה הולך להיות לפלישתים. והוא ייצר לך יותר ממה שייצר לך לעוזיהו אבי אביו. והוא אמרו, וזה הפירוש של הפסוק, כי משורש נחש יצא צפה, רוצה לומר, כי משורש עוזיהו יצא צפה שהיה אחז, ופריו של אותו צפה הוא השרף המעופף. מה כתוב כאן בפסוק? משורש נחת יצא צפה ופריו שרף מעופף. הוא אומר, מי זה השרף המעופף? הוא חזקיהו, וקראו שרף לפי שהוא כמלאך האלוקים. מסמל מה אומר אברבנאל. העיקר של הנבואה הזאת הוא לא לדבר על אחז, זה כאילו לסמל לפלישתים, עוזיהו ניצח אתכם. בתקופה של אחז היה לכם איזשהו ניצחון על ישראל, אבל אל, 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 אל תשמחו יותר מדי, כי עוד רגע הקערה הולכת להתהפך לחלוטין, ויקום המלך חזקיהו שיבוא וינצח אתכם. וזה חלק ממה שמסמן את התקופה של חזקיהו, זה תקופה שיש בה הצלחה וניצחונות. והניצחונות הראשונים שלו, אנחנו רואים שעל מי זה? זה על הפלישתים. יש עוד עם שחזקיהו מצליח להילחם ולנצח. וזה אני מזמין אתכם לפתוח בדברי הימים א' בפרק ד'. אנחנו עוד מעט מתקרבים לפורים, וכשאנחנו תמיד מדברים על הסוגיות של מפגש של עם ישראל עם עמלק, כולנו מכירים את עמלק ברפידים, אנחנו מכירים את פרשת עמלק שמופיעה בפרשת כי תצא, נכון? אנחנו מכירים את הסיפור של העמלק מול גדעון, נכון? מדיין ועמלק ובני קדם פושטים בעמק, אנחנו מכירים את זה בימי שאול, נכון? עם אגג, יש את זה בימי דוד, אבל אחרי ימי דוד אנחנו לא פוגשים את העמלקים. אחרי ימי דוד העמלקים נעלמים. מתי הם שוב מופיעים? בואו תראו כאן, בימי חזקיהו. דברי הימים א' בפרק ד' בפסוק מ' א'. ויבואו אלה הכתובים בשמות בימי חזקיהו מלך יהודה, ויקו את אוהליהם ואת המעונים אשר נמצאו שם, ויחרימום עד היום הזה וישבו תחתיהם כמראה לצונם שם. ומהם, מן בני שמעון, הלכו להר סעיר אנשים 500, ופלטיהו, נעריהו, רפאיהו, וזיאל, בני אישי בראשם, ויקו את שארית הפליטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. אוקיי? זאת אומרת, המפגש הקודם עם עמלק היה בימי דוד, דוד השלים את מה ששאול לא עשה עם העמלקי, מאות שנים של שקט, 300 שנה של שקט, ופתאום בימי חזקיהו אנחנו פוגשים שקבוצה של בני שמעון. בני שמעון, אתם צריכים לזכור, שבט שמעון הוא בעצם חלק מממלכת יהודה, שמעון הם, הנחלה שלהם היא מובלעת בתוך נחלת יהודה, ואנחנו פתאום למדים שבתקופה הזו, חזקיהו הולך והוא נלחם במי? בפלישתים ובעמלקים. פלישתים ועמלקים. מעניין. אני ממשיך לקרוא במלכים ב' פרק י' ח' פסוק ת'. ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל, עלה שלמנסר מלך אשור על שומרון ויצר עליה. ויקדו המקצה 3 שנים, בשנת 6 לחזקיה, היא שנת 9 להושע מלך ישראל, נלכדה שומרון. ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם מחלך ובחבור נהר גוזן והרי מדי, על אשר לא שמעו בכל השם אלוהיהם, ויעברו את בריתו, את כל אשר ציווה משה עבד השם, ולא שמעו ולא עשו. למה חוזרים עכשיו על התיאור הזה? עברנו את התיאור הזה כבר. זה חשוב מאוד. כי כאן אנחנו מספרים על התיאור הזה, מהזווית של ממלכת יהודה. האירוע הזה של אשור שעולה ומשמיד את מלכות ישראל, יש לו את הזווית הישראלית השומרון, של שומרון, יש לו את הזווית של יהודה. וכאן זה הזווית של מה, איך ממלכת יהודה רואים את זה, וגם איך זה הולך להשפיע עליהם. איך שזה הולך להשפיע עליהם, וזה מאוד משמעותי פה. יש כאן אגב משפט שלא מופיע קודם. ומה זה? על אשר לא שמעו את כל אשר עליהם, ויבוא את בריתו, את כל אשר ציווה משה, עבד השם, ולא שמעו ולא עשו. למה משה נזכר פה? למה משה נזכר פה? זה לא הפעם הראשונה שהוא נזכר בפרק הזה. נכון? יש כאן איזשהו אישו, יש כאן איזשהו נושא מול האם אנחנו נאמנים למשה או לא נאמנים למשה. ויש כאן נקודה שעוסקת גם בברית. כי עוד שנייה אנחנו נראה בדברי הימים, הנושא של הברית והמחויבות לתורת משה עבד השם הוא סיפור מאוד משמעותי. בואו נמשיך לקרוא כמה פסוקים ואז נעצור. פסוק י"ג, וב-14 שנה למלך חזקיהו, כן? הלך על חריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות, והתפסם. וישלח חזקיה מלך יהודה למלך אשור לחישה למור, חטאתי, שוב מעלי, את אשר תיתן עלי אשא. ויעץ למלך אשור על חזקיה מלך יהודה 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב, מס כבד מאוד. ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית השם ובאוצרות בית המלך, בעת ההיא קיצץ חזקיה את דלתות היכל השם, ואת האומנות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה, ויתנם למלך אשור. פסוק מוזר. בעת ההיא קיצץ חזקיה את דלתות היכל השם אשר ציפה חזקיה מלך יהודה, כאילו שני אנשים נפרדים. הרי זה אותו אדם. אבל הדבר עוד יותר מעניין, וכאן אנחנו נעמוד, זה כשאנחנו נלמד כאן את ספר מלכים, אנחנו נראה כל התיאור שנוגע לדמות של חזקיה, ובעיקר לדמות הרוחנית, ולמהפכה הרוחנית שהוא עושה, פחות או יותר מסתכמת ב8 פסוקים הראשונים שקראנו. נכון? אפילו אני יכול לקצץ מזה, כן? כי שתי הפסוקים הראשונים מספרים לנו מתי הוא מלך, ומה השם של אמא שלו, וכמה שנים הוא מלך. פסוק ג' עד פסוק ח', ג' ד' ה' ו' ז', 5 פסוקים מתארים את מה שעשה חזקיהו מבחינה רוחנית. לא אומרים מילה על המקדש. באיזה אופן אנחנו פוגשים את המקדש בפרקים שלנו? במובן של קיצוץ דלתות השם, במובן של זה שהוא לקח את אוצרות בית השם, נכון? וייתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית השם לשוחד לאשור. ואנחנו פוגשים את זה גם בתוך הנאום של רב שקה, שלא קראנו אותו עכשיו, כן? שבו, מה הוא מספר? הוא מספר, אשר הסיר חזקיהו את במותיו ומזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים, לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים. ככה, זו הצורה שבה נזכר מהפכת המקדש של חזקיהו בספר מלכים. במה יעסקו שלושת הפרקים הבאים של ספר מלכים בנוגע לחזקיהו? בכל הנושא הצבאי מול אשור. זה המוקד. אם נסכם שנייה אחת בלי לקרוא בפנים, אתם תצטרכו להאמין לי פה. ספר מלכים מקדיש מעט מאוד למהפכה הרוחנית של חזקיהו, והמון המון המון לאתגר הצבאי שלו מול הכיבוש האשורי. עכשיו אנחנו יכולים לפנות לספר דברי הימים, ולראות שספר דברי הימים הוא תמונת מראה של ספר מלכים בהקשר הזה. אגב, אנחנו לא נקרא במסגרת השיעור שלנו את מה שכתוב בספר ישעיהו, אבל ספר ישעיהו וספר מלכים הם מאוד מאוד דומים בהקשר הזה. בשניהם אנחנו רואים המוקד הוא אשור ולא המקדש. אוקיי, בוא נפתח ספר דברי הימים בספר הימים ב' פרק כ"ט. וכאן נצטרך לנסות לקרוא קצת מהר, כי אנחנו לא קוראים את זה עכשיו כדי ללמוד לעומק את הפסוקים, אלא כדי לקבל את התמונה הכללית בעיקר. יחזקיהו מלך בן 25 שנה ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו אביה בת זכריהו. ויעש הישר בני השם ככל אשר עשה דוד אביו. הוא בשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית השם ויחזקן. אותם הדלתות שהרגע קראנו בספר מלכים, שהוא קיצץ אותם ושלח אותם והשתמש בהם בשביל מלך אשור. אגב, מה זה קיצץ אותם? הם היו מצופים זהב, היה שם כנראה משקל מאוד משמעותי של זהב, הוא התחייב למס בזהב, אז זה, משם הוא לקח את זה מהדלתות של בית השם, כן? אבל כאן אנחנו למדים שהוא מחזק אותם. ויביא את הכהנים והלוויים, ויאספם לרחוב המזרח, ויאמר להם שמעוני הלוויים, עתה התקדשו, וקדשו את בן השם אלוהי אבותיכם, והוציאו את הנידה מן הקודש. צריך לטהר את הטומאה מהקודש. מה זה הנידה מהקודש? הוא מסביר. כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני השם אלוקינו ויעזבו, ויסבו פניהם ממשכן השם ויתנו עורף. גם סגרו דלתות האולם ויחברו את הנרות וקטורת לא יקטו ועולה לא העלו בקודש לעולי ישראל. על מי הוא מדבר פה? על אבא שלו, נכון? על אחז, זה כל מה שאחז עשה. ויהי קצף השם על יהודה וירושלים וייתן לזעבה לשמה ולשריקה כאשר אתם רואים בעיניכם. לשריקה כאשר אתם רואים בעיניכם. זאת אומרת, הוא אומר, אתם רואים שבאמת אחז הותקף מכל הכיוונים בגלל ההתנהגות שלו. והנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי הזאת. מה זה השבי הזה? אנחנו יודעים. בדור של אבא שלו היו 200,000 שבויים מיהודה שנלקחו לממלכת ישראל. ממלכת ישראל נהגה בצורה אצילית, והחזירו את השבויים ליריחו, הלבישו אותם, סחו אותם, הרכיבו אותם על החמורים. אנחנו למדנו על הפרשייה הזאת. אבל זה השבי, הוא אומר, תראו כמה סבלנו בימים של אבא שלי אחז. אתה, עם לבבי לכרות ברית להשם אלוקי ישראל וישוב ממנו חורן הפה. דיברנו על הברית, הנה הברית. זו הברית שחזקיהו עושה. בניי, אתה אל תשאלו, כי בכם בחר השם לעמוד לפניו לשרתו, להיות לו משרתים ומקטירים, כן? זאת אומרת, אל תתמהמהו פה, תצאו לדרך. וכאן, והקימו הלוויים, יש כאן רשימה של הלוויים שעושים את הדבר הזה, אני מדלג לפסוק תדבר, ויעטפו את אחיהם ויתקדשו ויבואו כמצוות המלך בדברי השם לטהר בית השם, ויבואו כהנים לפנימה בית השם לטהר, ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל השם לחצר בית השם, ויקבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון החוצה, זורקים הכל לנחל, הכל זורם לים המלח. ויחלו באחד לחודש הראשון לקדש, וביום שמונה לחודש באו לאולם השם, ויקדשו את בית השם לימים שמונה. כן? מזכיר לנו את מה? חנוכה. 8 ימים לחנוכת המקדש, לתאר את המקדש. וביום 16 לחודש הראשון, כאילו, זאת אומרת, שאנחנו נמצאים עכשיו בתזיין בניסן, בתציין בניסן הם מצליחים לסיים את מלאכת טיהור המקדש. ויבואו פנימה אל חזקיהו המלך ואמרו, טיהרנו את כל בית השם, את מזבח עולה ואת כל כליו, ואת שולחן המערכת ואת כל כליו, ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו, במעלו, היכנו והקדשו בינם לפני מזבח השם. וישכם בחזקיהו המלך ויאסוף את שרי העיר ויעל בית השם. ויביאו פרים שבעה ואלים שבעה וכבשים שבעה וצפירי עזים שבעה לחטאת על הממלכה ועל המקדש ועל יהודה. ויאמר לבני אהרון הכהנים לעלות על מזבח השם וישחטו הבקר וכולי. אני מדלג פה את כל הדבר. פסוק חפה, ויעמד את הלוויים בית השם במצלתיים, בנבלים ובכינורות, במצוות דוד, וגד חוזה המלך ונתן הנביא, כי ביד השם המצווה ביד דבר. הוא מחדש את השירה של הלוויים, כמו שעשה מי, דוד, הוא גם מביא כאן ממש, אומר דבר בשם אומרו, הוא אומר כל ההנחיות של דוד, זה היה צמוד לגד החוזה ולנתן הנביא. שוב, מה שאמרנו, ההשראה של חזקיהו זה דוד המלך. אנחנו נדבר גם על שלמה בהקשר הזה. כי הרי זה לא סתם דוד, דוד המלך לא בנה מקדש, מי שבנה מקדש זה שלמה, נכון? גם אצל שלמה המלך אנחנו רואים את תהליכי החנוכה האלה. ויעמדו הלוויים מכלי דוד והכהנים בחצוצרות, ויאמר חזקיהו לעלות העולה למזבח, ובעת החלה העולה החל שיר השם והחצוצרות על ידי כלי דוד מלך ישראל. וכל הקהל משתחווים, והשיר משורר, והחצוצרות מחצרים, הכל עד לכלות העולה. וכחלות לעלות קראו המלך וכל הנמצאים איתו והשתחוו. ויאמר חזקיהו המלך והשרים ללוויים להלל להשם בדברי דוד ואסף החוזה, ויהללו עד לשמחה, ויקדו והשתחוו. וכאן הוא ממשיך להקריב. תראו בפסוק למד על מה מדובר פה. רק הכהנים היו לי מעט ולא יכלו להפשיט את כל העולות. ויחזקו מאחיהם הלוויים עד כלות המלאכה. היה כזאת כמות של קורבנות שלא היה מספיק כוח אדם. אני קורא פסוק למד, וגם עולה לרוב בכלבי השלמים ובצרכים לעולה, ותיקון עבודת בית השם. וישמח חזקיהו בכל העם על ההכין אלוהים לעם, כי בפתאום היה הדבר. זה פסוק מאוד חשוב. בפתאום היה הדבר. מדובר כאן על מהפכה קיצונית לחלוטין. קיצונית לחלוטין. שינוי מגמה, פניית פרסה ממה שהיה בימי אחז, בפתאום. הדבר הזה הוא הרבה יותר פתאום ממה שרשום פה, דיברנו על זה בשיעור הקודם, למה זה כל כך פתאום? כי ברגע שחזקיהו נכנס למלכות, הוא לא מחכה דקה הוא התחיל להיות מלך, ובאותו רגע הוא התחיל לפעול כדי לעשות את כל הדברים האלה. ולכן בחודש הראשון, ביום הראשון, הוא מתחיל להיות מלך, מיד מתחיל לתאר את המקדש, והדבר שמעסיק אותו באותו רגע זה גם מה יהיה עם פסח. הוא מבין שהוא לא יספיק את פסח, ולכן מה הוא עושה? הוא רץ לעבר את החודש, אנחנו דיברנו על זה ממש ביום האחרון של אדר, ככה כתוב בחז"ל, והוא מצליח לקנות עוד קצת זמן, ואז מה שהיה אמור להיות חודש ניסן, הופך להיות אדר ב', אוקיי? ולכן בט"ז אדר ב', כן? הוא מצליח להשלים את המלאכה, ועכשיו יש לו מעט זמן ללכת ולהביא את כל עם ישראל לפסח בירושלים. אז אני ממשיך פרק ל' פסוק א'. וישלח יחזקיהו לכל ישראל ויהודה וגם יגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית השם בירושלים, לעשות פסח להשם אלוקי ישראל. ויבאת המלך ושרה וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני. הוא לא עשה את הפסח בחודש השני, כן? איך אני יודע שלא יכול להיות שהוא עשה את זה באמת בחודש השני? שהרי אחת הביקורות הכי קשות שיש בספר מלכים זה על ירובעם, על החודש אשר בדה מליבו שהוא הזיז את מה? את החג סוכות מתשרי לחשבן. ברור שחזקיהו לא עשה את הדבר הזה, ולכן זה מבסס את מה שחז"ל אומרים. זה לא, זה נקרא חודש שני. אגב, למה זה נקרא חודש שני? כי כתוב שלא הודו לו חכמים. לא הודו לו חכמים, הכוונה היא, הוא עשה את זה, זה היה הדבר הנצרך, אבל לא הודו לו חכמים על פעולתו, לכן כאן כתוב חודש שני, אבל זה לא החודש שני, זה באמת חודש ראשון, זה הפך להיות ניסן. כי לא יכלו לעשות אותו בעת ההיא, כי הכוונים לא התקדשו למדי, והם לא נאספו לירושלים, נכון? מצוער כאן, למה היינו צריכים לעשות את זה בחודש השני? כי כל מלאכת הניקיון והטהרה של המקדש התחילה רק בחודש הראשון, ביום הראשון. נכון? מה שחזקיהו הלך והפך את זה להיות אדר ב', אבל זה היה אמור להיות ניסן, אז הם לא הספיקים. וישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל, ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועד דן. למה באר שבע ועד דן? דיברנו על זה. הוא מזמין את כל ישראל, כולל מלכות ישראל, לא רק את מלכות יהודה. לבוא לעשות פסח להשם אלוקי ישראל בירושלים, כי לא לרוב עשו ככתוב. לא היה פסח בירושלים כל כך מוצלח, עוד שני ערים נראה למה. וילכו ארצים בעקבות מיד המלך וצרה בכל ישראל ויהודה, וכמצוות המלך למור, בני ישראל, שובו אל השם אלוקי אברהם יצחק וישראל, וישוב אל הפליטה נשארת לכם מכף מלכי אשור. ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו בהשם אלוקי אבותיהם, ויתנם לשמה כאשר אתם רואים. אתה, אל תקשו עורפיכם כאבותיכם, תנו יד להשם ובואו למקדשו אשר יקדיש לעולם, ויבדו את השם אלוקיכם וישוב מכם חרון אפו, כי בשובכם על השם אחיכם ובניכם לרחמים לפני שובכם ולשוב לארץ הזאת, כי חנון הרחום השם אלוקיכם, ולא יציר פנים מכם אם תשובו אליו. והיו ארצים עוברים מעיר לעיר, בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון, והיו משחיקים עליהם, ומלעיגים בם. דיברנו על זה בשיעור הקודם. הוא רוצה לעשות מהפכה גדולה, אבל רוב האנשים במלכות ישראל אין עם מי לדבר, הם צוחקים עליהם. אך אנשים מאשר ומנשה ומצבלו נכנעו ויבואו לירושלים. וגם ביהודה הייתה יד אלוהים לתת להם לב אחד לעשות מצוות המלך והשרים בדבר השם, ויאספו ירושלים עם רב לעשות את חג המצור. בחודש השני קהל לרוב מאוד, ויקומו ויסירו את המזבחות אשר בירושלים, ואת כל המקטרות הסירו, וישליכו לנחל קדרון. וישחטו הפסח ב-14 לחודש השני, והכהנים והלוויים נכלמו והתקדשו, והביאו עולות בית השם, ויעמדו על עומדם כמשפטם כתורת משה. איש האלוהים, שוב משה, הכהנים זורקים את הדם מיד הלווים, כי רבת בקהל אשר לא התקדשו, והלווים על שחיטת הפסחים, לכל אותה אור, להקדיש להשם, כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יצחר וזבולון לא התאהרו, כי אכלו את הפסח בלא ככתוב, אין מה לעשות, טומאה הותרה בציבור, כי התפלל לחזקיהו עליהם למור, השם הטוב יכפר בעד. כל לבבו הכין לדרוש האלוהים, השם אלוקי אבותיו, ולא כתארת הקודש. וישמע השם אל חזקיהו, וירפא את העם. ויצאו בני ישראל הנמצאים בירושלים את חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה, ומהללים להשם יום ביום הלוויים והכהנים בכלי עוז להשם, וידבר חזקיהו אל לב הכהנים הלוויים המשכילים לשכל טוב להשם, ויאכלו את המועד שבעת ימים מזבחים וכולי. פסוק כ"ג, שימו לב דבר מדהים, ויבעצו כל הקהל לעשות שבעת ימים אחרים. פסח אחד לא הספיק להם. הם אומרים, אנחנו עושים עוד פסח, זה לא פסח שני. זה היה פסח שבעת ימים, עוד פעם פסח. ויעשו שבעת ימים שמחה, כי חזקיהו מלך יהודה הרים לקהל 1,000 פרים, ושבעת 7,000 צאן, והשרים הרימו לקהל פרים 1,000, וצאן 10,000, והתקשרו לכהנים לרוב, והתפכו כל קהל יהודה והכהנים והלוויים, וכל הקהל באים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והישבים ביהודה, ותהי שמחה גדולה בירושלים. כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא חזות בירושלים. ויקום הכהנים הלוויים וירחו את העם וישמע בקולם ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים. אני אמשיך עוד קצת, אנחנו קוראים הרבה, אבל זה חשוב מאוד לקבל את התמונה פה. וככלות כל זאת יצאו כל ישראל הנמצאים לערי יהודה, וישברו המצבות, ויגדעו העשירים, וינצלו את הבמות ואת המזבחות מכל יהודה ובנימין ובפריים, ומנשה עד לכלה, וישבו כל בני ישראל איש לאחוזתו לערי. למה כל כך חשוב הפסוק הזה? כי הפסוק הזה מתאר לנו שכל מה שכתוב בספר מלכים על העבודה שהוא עשה, על המזבחות, על ניצוץ הבמות והעשירים והבמות, זה הכל, זה מופיע פה אחרי תיאור ארוך 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 מאוד מה עשה חזקיהו כדי להכין את העם לדבר הזה, וזה לא מופיע בספר מלכים בכלל. זאת אומרת, כל הפרקים הארוכים עכשיו שקראנו, כן, של באמת יותר מ-60 פסוקים בספר מלכים, רק פסוק אחד מדבר על זה, זהו. זה פלא עצום, פלא עצום, הפער הגדול הזה. עכשיו, אני, בהמשך אני כבר לא אקרא כאן בפנים, אבל יש כאן גם את התיאור איך חזקיהו מחזיר את כל המערכת של תרומות ומעשרות וקורבנות ציבור ושבתות ומועדים וכל הדברים האלה, והכנת המקדש והמשמרות של הכהנים והלוויים, כמו שהיה בימי דוד, כן? אני מבקש מכם לדלג לסוף פרק למד. וירא כזאת יחזקיהו בכל יהודה, וירא את הטוב והישר והאמת לפני השם אלוקיו, ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלוהים ובתורה ובמצווה לדרוש אל אלוהיו, בכל לבבו עשה והצליח. שלושה פרקים שעוסקים במהפכה הרוחנית. מגיע פסוק למדבט בדברי הימים, אחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב מלך אשור, וכאן אנחנו לא נקרא איזה בפנים. זה כבר מראה לכם את הפער בין דברי הימים למלכים, ממש תמונת מראה. בספר מלכים, חלק אחד קטן עוסק במהפכה הרוחנית, הרוב הגדול עוסק בנושא הצבאי, בדברי הימים הפוך לגמרי. וכאן מה שאני מבקש כהקדמה לתקופה הזאת של חזקיהו, ואחרי שקיבלנו כאן איזשהו סיפור מסגרת, אז אנחנו צריכים לעמוד כאן על כמה וכמה שאלות שילבו אותנו בתוך הפרקים האלה, וזה שאלות שהן כולן שאלות בתור הקדמה, כדי להבין מה אנחנו צריכים, במה אנחנו צריכים להתמקד. קודם כל, איך צומח מלך צדיק כזה אחרי מלך כזה רשע? מאיפה זה מגיע?
מה שקראנו כאן בדברי הימים זה בתחילת מלכותו, מה שראינו במלכים זה לאחר שנים שהוא מלך שבא...
נכון, נכון, וזה הגוף הקשיא. מה פתאום ספר דברי הימים נותן כזה מוקד עצום למה שהוא עושה בתחילת מלכותו? מה זה בתחילת מלכותו? בחודש חודשיים הראשונים.
נכון.
ממש. ולעומת זאת ספר מלכים שם את כל הדגש על מה שקורה בהמשך. בהחלט, זה חלק מהשאלה. אבל השאלה היא גם, איך צומח מלך כזה צדיק אחרי מלך כזה רשע? הדבר הזה עוד יותר מעציב את העניין, כי אנחנו רואים שאחרי חזקיהו מגיע המלך הכי רשע, מגיע אמון, תקופה ממש קצרה, ואחר כך מנשה. אז הוא ממש תקוע בין שתי תקופות של רשע. מה ההסבר לדבר הזה? כן? השאלה השנייה, אם הוא מלך כזה צדיק, כמו שמתואר כאן, באמת בצורה יוצאת דופן, למה ממלכת יהודה נחרבת בימיו? בל נשכח, בימי חזקיהו, כל ממלכת יהודה נחרבת חוץ מירושלים. בסוף הוא ניצל בצורה מדהימה, כן? כאשר באמת מלאך השם יוצא ו-185 אלף חיילים מתים מאשור, אבל אם הוא כל כך טוב, אז למה זה כל כך רע? הדבר השני, הדבר הנוסף שאנחנו צריך להידרש אליו, זה באמת השאלה ברמה ההיסטורית, מהו המקום שתופס חזקיהו? כי אנחנו, כמו שאמרנו בתחילת השיעור שלנו, אנחנו רואים שהתנ"ך מתרגש כשהוא רואה את חזקיהו. למה זה כל כך מרגש? מה המשמעויות ההיסטוריות של מה שעשה חזקיהו, במיוחד לאור השאלה שדיברנו עליה, שהוא נמצא בשני מלכים רשעים. אז החותם שהוא התיר לא שרד הרבה זמן, החותם של חזקיהו, כן? ופתאום פה זה ככה קורה. אני שם כאן עוד פעם דגש, כי אנחנו נחזור לדגשים האלה, שאם תשימו לב, כל האווירה שמופיעה בדברי הימים על מה שעושה חזקיהו, מזכיר לנו את חנוכת המקדש בימי שלמה. זה לא סתם מזכיר לנו, זה נאמר כאן כמעט בפירוש. זה אותו דגם, שם זה היה אבל על סוכות. היה סוכות שבעה ימים, והיה עוד שבעה ימים. אגב, רק על מנת לדייק, חשוב לדעת, שם זה שבעה ימים לפני סוכות. באותה שנה של שלמה המלך, חנוכת המקדש, לא צמו ביום כיפור, נכון? אבל זה היה 7 ימים לפני, וגם 7 ימים האלה של סוכות היו ברצף. פה אנחנו רואים פסח ועוד פסח. בשתיהם יש חריגות מלוח השנה היהודי, בעקבות הדבר הזה, נכון? שם הם נאלצו כביכול לוותר על יום כיפור, פה פסח צריך לזוז לחודש השני, על ידי העיבור וכל הדברים, אבל זה מאוד דומה. האווירה של השמחה שיש כאן, זה לא שמחה שכתובה על פסח, זה סוג של שמחה ששייכת לסוכות. אם אני הייתי צריך לסכם את מה שעושה פה חזקיהו, חזקיהו לקח את סוכות של שלמה וחגג אותו בפסח. וזה מעניין למה. למה? למה הוא לא חיכה לסוכות? למה הוא חייב לעשות איזה פורט? ומה איך אומרים, פתאום כתוב כאן הדברים כוללים? למה זה צריך לקרות כל כך מהר? אגב, ובזה נסיים, האווירה הזאת שהכל קורה כאן, ועכשיו, ופתאום, ומיידי, זה גם מה שמביא את חז"ל, מעבר לסתירה שיש, שראינו אותה, איפה אחז נקבר. במקום אחד כתוב שהוא נקבר במלכי, בקברות אבותיו, ובמקום שני כתוב שלא. אומרים חז"ל, מה עשה חזקיהו? גירר את עצמות אביו. אבל כשחז"ל אומרים את זה, הם לא סתם אומרים את זה. שימו לב שהדבר שחזקיהו עסוק בו זה בביקורת על ימי אביו. זה מה שהוא אומר. כל הזמן מה שהוא מספר, הוא מספר זה כמה סבלנו בימים של אבא שלי, מכל מה שהוא עושה. חז"ל אומרים, אם אנחנו רוצים ליישב כאן את הסתירה בקבורה של אחז, ברור שחזקיהו כאן הלך להתערב באירוע הזה, כי חזקיהו היה חשוב לו לקעקע את מה שאחז עשה. ואחת מהצורות של לקעקע זה לבוא ולהגיד, מדובר כאן במלך לא לגיטימי, מלך שלא ראוי שיקבר בקברות אבותיו מבית דוד, ולכן הוא הוציא וגירר בחבלים וכל הדברים האלה. אבל האווירה שחזל נותנים לנו במדרש הזה היא נטועה עמוק בפסוקים האלה שאנחנו עכשיו קראנו. מה שאני רוצה לעשות בעזרת השם, גם בהמשך בשירים הבאים, זה כמובן, אנחנו נצטרך לצלול לעומק לתוך הפרשיות, ויש עוד כמה, הרבה הרבה פרשיות בתוך ימי חזקיהו שאנחנו נלווה ונעמיק בהם. אנחנו נעמיק גם להבין את המהפכות הגדולות שעשה חזקיהו, כי הוא עשה כמה וכמה מהפכות, אבל בעזרת השם אנחנו נידרש לזה בשיעורים הבאים שלנו. תודה רבה.